טוב, ערב טוב לכולן. טוב, ממש טוב לי לבוא וגם לראות נשים יקרות שאני מכירה ולא ראיתי הרבה זמן. כן, אבל בסדר. הייתי כאן, אני חושבת לפני שלוש שנים, שנתיים, שנה, סיכום של שמואל א' ושמואל ב'.
ופתיחה ליחזקאל.
ליחזקאל, נכון.
וכולנו
עטופים
כמו
בצד. זהו, אז ושענת ביקשה שאני שלום, ערב טוב. נעשה פתיחה לדברי הימים. אז נשתדל ככה, רשמתי לעצמי כמה דברים. בסדר? שכולם תתמקמנה. שלום, ערב טוב. אז אני מכירה חלק משלו, שמי חגית אלרן. והר חומה לכאן. טוב, אז דברי הימים...
אותי מאיפה את מכירה?
מחורב, מרים. מרים קודם כל הייתה מורה שלי.
באמת?
בטח.
גם שלי.
ואחר כך...
הנה, יש פה כיסא, יש פה כיסא.
ואחר כך עבדנו שנים יחד בחורב.
שלום.
זכורה, מורתי הזכורה לטוב.
וואי, מרים. אני קרובה.
אתה מורה הזכורה לטוב.
תודה.
המסירות, הסדר. הכל. טוב, אז דברי ימים, יש לנו דברי ימים א' ודברי ימים ב', אבל זה ספר אחד, כמו שמואל א' ושמואל ב', מלאכים א' מלאכים ב'. למרות שבתוך, אז זה לא חלוקה שלנו, זה חלוקה נוצרית לא' וב', אבל אפשר למצוא בה גם איזה היגיון. אז באמת זה ספר אחד, אבל דברי ימים א' עוסק כולו בדוד המלך. ולכן להקביל, בהקבלה, אז הוא מקביל לשמואל ב', שמואל ב', ונאמר כך פרק א' של מלאכים א', עוד מעט נראה. ודברי ימים ב', לא, דברי ימים ב', מוקדש למלכי יהודה אחרי פטירת דוד, משלמה ועד צדקיהו, עד מלך יהודה האחרון, עד החורבן. דברי ימים, ספר שנכתב על ידי עזרא, עזרא הסופר. למדתם עזרא ונחמיה, נכון? אז זה חלק מהכתובים. ועזרא כתב את דברי הימים, אז ברור שעזרא ונחמיה זה בעצם הסיפור של תקופת שיבת ציון, של תחילת ימי בית שני. כשעזרא ונחמיה הם המנהיגים שעולים, שלום, ערב טוב. אז ודאי עסקתם בזה, אבל נאמר שאחרי הצהרת קורש הזה, המנהיגים שעולים עם העלייה הראשונה הם זרו בבל בן שלטיאל ויהושע בן יהוצדק, ועלייה אחרי שכבר נחנך הבית, אחרי 22 שנים מאז העלייה הראשונה, עלה עזרא, וכעבור 4 שנים אני חושבת, כן, 4 שנים עלה נחמיה. 14 שנים? זהו, אז יש לי את הספרה 4 בראש, אז איך זה 14, כן. ואז עזרא ונחמיה, עזרא הוא המנהיג הרוחני יותר, נחמיה הוא המנהיג המדיני. אז עזרא כתב את הספרים עזרא, נחמיה, שזה בעצם ספר אחד ככה, עזרא ונחמיה, ואת דברי הימים. והשאלה מה הייתה המגמה שלו בכתיבת דברי הימים, מה עניינו של דברי הימים. תגידו לי, מכיוון שאני רואה שיש נשים שכותבות, אם אני מדברת מהר מדי, אז תעצרו אותי, בסדר? שתוכלו לכתוב גם. כן, אבל אני יודעת שאם רוצים לכתוב, זה חשוב גם ש... אז תעצרו אותי, כי אם אני לא מרגישה שאני ממהרת. טוב, אז דברי הימים, בואו נראה, ככה יש לכולן תנ"ך, את הפתיחה ואת הסיום, ונראה מה זה... מה זה מפתיח ומילא, מה הייתה מגמתו של עזרא כשהוא כתב את הספר. זה ממש סוף התנ"ך, אחרי עזרא ונחמיה, כמובן זה חלק מהכתובים. דברי הימים פותח באדם, שת, אנוש, כנען, מעללאל, ירד. אדם הראשון, ממש בריאת העולם. ודברי הימים ב' מסתיים, בואו נראה את הפסוקים האחרונים של דברי הימים ב'. אני בפרק האחרון, בפרק למדבר. הפסוקים האחרונים מפסוק כ"ב, ובשנת אחת לחורש מלך פרס לכלות דבר השם לפי ירמיהו, כלומר אחרי 70 שנה של גלות בבבל, העיר השם את רוח כורש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. אז למדתם, אז ודאי ראיתם שיש גם יש גם את ההצהרה בעל פה, וגם עזרא פרק ו' נדמה לי את ההצהרה הכתובה. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, מי וכם מכל עמו, השם אלוקיו עמו ויעל. שהפסוקים האלה זה ממש הפתיחה של ספר עזרא, ממש. אז אם כן, ספר שחובק את ההיסטוריה מאדם הראשון ועד הצהרת כורש, כלומר מאדם הראשון ועד תחילת שיבת ציון. מה?
עזרא ונחמיה.
כן, שזה עזרא ונחמיה. מה הייתה מגמתו? אחר כך נראה את המבנה שלו. מה מגמתו של עזרא? אז עזרא הוא המנהיג, אמרנו, מנהיג הרוחני, והוא רוצה לעודד את שבי ציון ולומר להם, אנחנו הממשיכים. אנחנו ממשיכים, הסיפור של עם ישראל וחורבן הבית הראשון, בשבוע שבר צמנו בעשרה בטבת, אז חורבן הבית הראשון היה בעצם שבר גדול מאוד. חורבן הבית, הגלות לבבל, לפני כן הגלות לאשור, אבל יהודה גלתה והארץ בעצם שוממה. ואחרי 70 שנה, כמו שאני בירמיהו, יש את הצהרת כורש ואת החזרה לכאן, אבל רק אנשי יהודה ורק מעט מאנשי יהודה, זה גם למדתם ודאי, כמה עשרות אלפים. ועזרא המנהיג רואה כל הזמן שליחות כזו לעודד, שלום, לעודד את שבי ציון ולומר להם, אמנם אנחנו מעטים, אבל אנחנו ממשיכים את מעבירים את הגחלת הלאה. אנחנו ממשיכים את מה שנעצר, חרב בית ראשון, ואנחנו כאן עכשיו באים ומקימים את הבית שוב. ואנחנו לא פחות מאשר הולכים להקים את מלכות בית דוד, להחזיר את המלכות שנעצרה לכל כך הרבה שנים. אז הוא עושה את הסקירה הזאת כאשר הוא מתחיל באמת, ספר דברי הימים א', פרק א', מדבר על אדם שט אנוש, וכל תראו סוף פרק א' זה אלופי אדום. כלומר, בעצם זה מקביל, הייתי אומרת, לבראשית ונוח. כי בסוף פרשת בראשית יש את עשרת הדורות, מניין של עשרת הדורות מאדם ועד נוח, בסוף פרשת נוח, עשרת הדורות מנוח ועד אברהם. נלך לך, אברהם אבינו, התחלת עם ישראל. אז הפרק הראשון בדברי הימים הוא פרק שבעצם מקביל לנו לפרשיות בראשית ונוח, מגיעים עד אלופי אדום, והוא מונה אדם שאת אנוש כנען מעללה אל ירד, וזה ממש האנשים שמנויים בסוף פרשת בראשית ובסוף פרשת נוח. כאשר ודאי מוכרים דברי רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, אציין איפה, אין לנו את הזמן לפתוח שם, אבל רק אני אומר שרבי יהודה הלוי מדבר על הנושאי הסגולה, על הגרעינים והקליפות. אז הוא אומר שעשרת הדורות מאדם ועד נוח מצוינים אלו שהם נושאי הסגולה, אלו שממשיכים מאדם דרך שט וכו', ועשרת הדורות מנוח ועד אברהם זה שוב נושאי הסגולה, והשאר עם הקליפות, ומאדם, מאברהם, שזה פרשת לך לך, אז יש לנו כמובן את הברירה של הבנים יצחק וישמעאל, אחר כך הברירה של יעקב ועשיו, והביטוי של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שבני יעקב כולם, מאז התגלתה הסגולה בקיבוץ, על כולם חל העניין האלוקי. אז ההקבלה של המניין, השמות, בספר דברי הימים, כמו בספר עזרא, יש לפחות בתחילתו, בחלקו הראשון, הרבה מאוד שמות, הרבה מאוד שמות של אנשים. ורוצה לומר, בעצם האנושות, נאמר ככה, פרק א' זה האנושות, פרק ב' אנחנו כבר עוברים לאבות. תראו, פרק ב' בדברי הימים א' מתחיל באלה בני ישראל, ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו'. כלומר, פרק א' זה האנושות, העולם מתחיל באנושות, בכללי. ובאמת יש לנו לעם ישראל אחריות כלפי האנושות כולה, אחריות אוניברסלית. אבל המגמה שבשבילה הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים, זה השראת השכינה בעם ישראל. אז פרק א' מונה את הגרעינים, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. ומפרק ב' אנחנו כבר מדברים על נושא הסגולה. על עם ישראל, כאשר הוא מונה את עשרת השבטים, והוא מדבר על המונת את הבנים של השבטים כולם, מתמקד ושם את הזרקור על שבט יהודה. ואחר כך כאשר זה הולך ככה כאילו במין איך הקרני האור הולכות מתמקדות, אז בהתחלה הוא מדבר על האנושות כולה, אחר כך הוא ידבר על עשרת השבטים, ואז הוא יתמקד ביהודה, וכשהוא יתמקד ביהודה הוא יתמקד בבית דוד, כי המגמה היא בעצם מלכות בית דוד. ואחר כך אני עוד אתייחס קצת לכל המנויים כאן, אבל אני רק רוצה לומר שאחרי שהוא יתמקד בבית דוד, אז נאמר כך, את כל ספר שמואל א' שעוסק במלכות, בתחילת המלכות בשאול, לא יופיע לנו כאן בדברי הימים. יופיע לנו רק הסיפור של מות שאול. אני אומר את זה אפילו מבחינת פרקים, מבחינת המבנה, אז עד פרק ת' בדברי הימים א', עד פרק ת' יהיו היחוסים של האבות, ואמרנו והתמקדות ביהודה. פרק ת' יתייחס ליחוסי בית שאול, ידבר על בנימין ויחוסי בית שאול, כי שם התחילה המלכות, ומכל הסיפור של מלכות שאול והרדיפות של שאול לדוד, וכל סיפורי שמואל א' בעצם לא יופיעו לנו, אלא רק הסיפור האחרון שהוא הקרב בגלבוע ומות שאול ובניו. כלומר, את כל סיפורי ספר שמואל א' לא נמצא להם הקבלה בדברי הימים, כי מטרתו בעצם להגיע למלכות דוד. אז מכל הסיפור של שאול ודוד שאנחנו מכירות משמואל א', נמצא כאן רק בפרק י', אפשר אפילו רגע להציץ שם בדברי הימים א' פרק י', רק הסיפור של מות שאול בגלבוע.
לא, יש סיבה לזה
כן, אני מיד אגיד מה המגמה. הנה, תראו את דברים א' פרק י', ופלישתים נלחמו בישראל, ואנוס איש ישראל וכו', ויפלו חללים בהר הגלבוע, ואז כל הסיפור עם החרב, ששאול נופל על החרב וכו', ותראו בבקשה, פסוק י' ג' בפרק י', וימות שאול במעלו אשר מעל בהשם, על דבר השם אשר לא שמר, וגם לשאול באוב לדרוש, ולא דרש בהשם וימתהו, ויסב את המלוכה לדוד בן ישי. הפסוקים האחרונים של פרק י' בדברי הימים א', אני רגע, אני אחכה שתמצאו את זה, כי זה דברי הימים א', פרק י' מפסוק י' ג', בסדר? אני קוראת שוב. וימות שאול במעלו אשר מעל בהשם, על דבר השם אשר לא שמר, וגם לשאול באוב לדרוש, אז גם שהוא לא שמע, לא חיכה לדוד
לשמואל
והקריב את העולה לפני ששמואל הגיע, אחר כך גם מלחמת המלך ושאל באוב, זה שלושת החטאים שלו, ולא דרש בהשם וימיתהו, ויעשה את המלוכה לדוד בן ישי. כלומר, אין את כל הסיפור של ימי שאול, אלא רק בעצם את הסיבה ששאול לא נשאר המלך. כי הוא לא ממושמע לנביא, זה מאוד מאוד חשוב, כי בספר דברי הימים ירגישו את הקשר שבין המלך לנביא. וכשהמלך נשמע לנביא, הוא מצליח. וכשהמלך לא נשמע לנביא, הוא לא מצליח, כי המלכות לא יכולה להיכון בעם ישראל אם היא לא מנוהלת על פי דבר השם. זה בעצם מסר מאוד חשוב שעזרא ירצה לומר לנו בדברי הימים. לכן מכל ימי שאול זה מה שהוא יבחר לספר, את הקרב האחרון ובסוף למה שאול מת בגלבוע ולמה המלכות עוברת לדוד, בגלל ששאול לא נשמע לנביא, פעמיים לא נשמע. אז אם כן, שמואל א' חוץ מזה לא יופיע לנו בעצם בדברי הימים. מכאן, מפרק י' תהיה המלכה, יהיה הסיפור של המלכה של דוד, ועכשיו, כמו שאמרתי, זה יתרכז, זה יעבור מהאנושות לעשרת השבטים, ליהודה, למלכות דוד. ומפרק י' בדברי הימים א', מתרכזים בדוד. תגידו לי אם זה מהר מדי? בסדר? אז אם כן, למה...
סליחה, יש לנו גם הקלטות בעזרת
השם. אז אפשר לחזור, בסדר, בסדר, כן. אני יודעת שזה ככה, זה מבנה, זה חשוב.
מאוד, זה ממש ממש.
כן, מאוד השתדלתי, חיפשתי ככה מה לעשות כדי אלה. טוב, אז מה המגמה של עזרה? עכשיו, סליחה, מה הוא יעשה הלאה? מפרק י' א', יהיה לנו התיאור של מלכות דוד, אשר בעצם כאן, כשלומדים בעיון, אני לא יודעת, אתם לומדות את זה כחדי, אבל כשלומדים בעיון, אז מה שאני עושה, לפחות אני עכשיו במקום שאני אומר, בבוקר אנשים, אנחנו עכשיו, יש לנו עוד פחות מעשרה פרקים לסיים את דברי מין ב', אבל זה שנתיים של לימוד. כי אנחנו לומדות במקביל, פתוח בפנינו דברי מין מפרשים ותנ"ך, ואנחנו מקבילות את הפרשיות. אז זה לימוד מאוד מעניין, אבל זה באמת כשאפשר שנתיים, נראה מי יוצא עוד לשנתיים. אבל אז אם רוצים להקביל, מכאן אפשר להקביל בעצם. כי מפרק י' כאן בדברי מין א', זה ממש בהקבלה למה שמסופר לנו בשמואל ב', שזה מלכות דוד. כאשר זה מאוד מעניין לראות מה מופיע כאן ומה מופיע כאן, כשעזרה המגמה שלו היא לחזק את שבי ציון. כי בעצם אחרי חורבן בית ראשון, יש ספקות בלב העם, אילו האם הבחירה בנו, הבחירה של השם בנו עוד בתוקף. כן, חרב הבית, חרב הכל. זהו, אז הוא זרק אותנו לגלות. האם הוא עוד רוצה בנו? האם הוא עוד יחזיר אותנו לכאן? האם עוד יש סיכוי שיבנה בית? תחשבו שהיום אנחנו מתפנים על בניין הבית השלישי, וזה מצד אחד מאוד אפשר לגוע במקום כמעט. מצד שני, אנחנו באמת, רגע, באמת, זה יקרה, אנחנו צריכים הרבה חיזוק, כן. אז שם זה הרבה יותר, הם אחרי חורבן, אחרי גלות, אחרי שבר גדול, אחרי שהארץ חרבה לגמרי. אז בא עזרא ואומר בעצם, בואו נראה את ההיסטוריה מההתחלה עם האדם הראשון. היו אומות, היו ונעלמו, ו... הבטחות, כן, הבטחות לאברהם ולמלכות בית דוד, הם הדבר שמתקיים. זה הדבר שהתקיים. זה נצחי, ואנחנו לא פחות מאשר ממשיכים את זה. זה נקטע עם חורבן הבית, עכשיו אנחנו חוזרים לכאן, חזרנו, מקימים את הבית השני, אנחנו ממשיכים את ימי הבית הראשון. ולכן גם מאוד חשוב שהסיום, בואו נראה, הסיום של... אני רגע, אני רוצה לעשות את זה מסודר, אז כמו שכתבתי לעצמי, שנייה. בסדר. אני רק אומר עוד משהו, כן. או שנראה, זה אולי כן יעזור לנו. הסיום של ספר מלכים, של ספר מלכים ב' הוא... בחורבן, אבל לא רק בחורבן, אלא מה, איך ממש מסתיים. סיום מאוד מפתיע, לכאורה, זהו. זהו. הסיום הוא... נדמה לי שאפילו כאן אני עשיתי את הסיום הזה. אז יש את הפרק הנורא שמתאר את החורבן, למרות שזה כאילו קצת לקוני, וגם התיאור בסוף מלכים ב' וגם התיאור בירמיהו קצת לקוני, ואם רוצים לחוות באמת את הנוראות של החורבן, אז צריך את ההשלמה של אחיו, של המדרשים בשביל זה. אבל הסיום של ספר מלכים, הפסוקים האחרונים של מלכים ב' הם סיום כאילו תמוה. כי יש את אחרי רצח גדליה, אז השארית יורדת למצרים, וזה החורבן שאחרי החורבן כזה. ואז הפסוקים האחרונים של מלכים ב', מלכים ב' פרק כף ה' מפסוק כף ז', יש לכולן? מלכים ב' כף ה' כף ז', ויהי ב-37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, ב-12 חודש, ב-27 לחודש, נשא אביל מרודח מלך בבל בשנת מולכו, את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא. יהויכין הוא מלך יהודה כמעט לפני האחרון. יהויכין, מלכין וצדקיהו. לעומת יהויכין שהתמרד ושהמלך רשע מאוד, אז יהויכין מלך 3 חודשים, ואז הוא נכנע והוגלה לבבל, והוא היה שם בכלא. אבל אחרי שנים שלו בכלא, הוא מוצא מהכלא, וידבר איתו טובות, ויתן את כיסאו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל, ושינה את בגדי חילאו, ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו, וארוחתו, ארוחת תמיד ניתנה לו מאת המלך, דבר יום ביומו כל ימי חייו. סיום לכאורה מאוד תמוע, כי ספר מלכים הולך, מלכים ב', הולך ככה ממלכות שאול, סליחה, ממלכות שלמה, שזה ה... ימי השיא בחיי עם ישראל, הלבנה בשלמותה, כמו שאומר הזוהר, ממלכות שלמה, ירידה של 15 דורות עד צדקיהו, עד החורבן. והפרק האחרון של מלאכים ב' מדבר על החורבן ועל הגלות, ועל סוף הגלות, כבר הגלות של אחרי הרצח של גדליה, הגלות למצרים, אחרי הגלות לבבל. וכאן פתאום סיפור, מה הסיפור הזה שיהויכין הוצא מכלאו ושינו את בגדיו, ועכשיו הוא יושב מסודר על שולחן מלך בבל וקבל ארוחה כל יום, לחם תמים. מה זה רוצה לומר? אלא באמת שאם יהויכין לעומת צדקיהו שלא נשמע לירמיהו ולא נכנע למלך בבל, סופו היה מר, זוכרו עוד איך מלך בבל הרג את בניו לעיניו וניכר את עיניו, זה היה סופו של מלך יהודה האחרון. אבל יהויכין שנשמע לנביא, לירמיהו, וגלה, וזו הייתה גלות מאוד קשה, גלות יהויכין, זה גלות החרש והמסגר, זה רוב אנשי יהודה חזקים, חזקים פיזית וגם רוחנית לפי חז"ל. אז כשנשמעים לנביא, זה מאוד חזק, נשמעים לנביא ולא מתמרדים, כי נגזרה הגזרה של הגלות וגולים, בסוף יהויכין מוצא מכלאו ויושב על כיסא המלך ומקבל את ארוחתו כל יום, ומיהויכין הזה, נכדו של יהויכין, הוא זרובבל בן שאלתיאל, שיהיה המנהיג של שבי ציון הראשונים. כלומר, תקוות הגאולה כבר. בסוף ספר מלכים, שהוא סיום נורא של חורבן בית ראשון, יש לנו כאן את הצמיחה של מישהו מיהודה. יהויכין הוא מלך יהודה, אחד לפני האחרון, ונכד שלו הוא זרובבל בן שאלתיאל, שיהיה בראש הגולים לבבל, שיחזרו בשיבת ציון. ממילא, שלום, ממילא יש לנו כאן את תחילת הצמיחה. זה הסיום של ספר מלכים ב', ואיך מסתיים דברי הימים? זה ממש סיום מקביל, כי דברי, בואו נלך עכשיו לסיום של דברי הימים ב'. איפה את קוראת? איפה את?
בסוף דברי הימים.
כן, איזה פסוק את קוראת? הפרק? איזה פרק? בסדר, נכון.
זה המשך אופטימי של ירמיהו גם.
כן, נכון, עכשיו, אז זהו, אז עכשיו הסיום, אז הפרק האחרון בדברי הימים ב', שוב, מאוד קשה, זה פרק החורבן, זה ממש פרק מקביל לפרק האחרון של מלכים ב'. דברי הימים ב', הסוף הוא ממש, כשתגיעו לשם תראו שזה ממש ביטויים מקבילים, הפסוק הנורא למשל, בפסוק י"ט, בפרק האחרון של דברי הימים, בואו נראה, וישרפו את בית האלוקים, וינצו את חומת ירושלים, וכל ארמנותיה שרפו באש, וכל כלי מחמדיה להשחית. זה היה חורבן, זה תשעה באב.
שעה
מזעזע. מזעזע ממש.
ויגל... חשובים, פתאום ככה בבת אחת.
נופל, נשבר.
אגב, מצאו לאחרונה, לפני איזה כמה ימים, מקוות טהרה בכותל,
כן,
חדשה.
כן,
כשצילמו אותה, ממש רואים את...
ימי בית שני, קראתי, כן, ימי בית שני.
פרידי השריפה.
כן. על השריפה?
רואים ממש שריפה, רואים ממש את ה...
קוראים למישהי כאן?
אני יורד.
כך מפתח.
יש שם ממש מישהו שמחזיק את
החמים. באמת? אז אני ראיתי שמצאו גם מישהו מימי בית שני, אז כנראה נשמע. כן, טוב. אז עכשיו, ויגל השארית מן החרב אל בבל, ויהיו לו לבניו לעבדים עד נוח מלכות פרס. כלומר, הסיום של מלאכי, של דברי הימים ב', זה בעצם מקביל לסיום של מלאכים ב', כי עכשיו, למלא דבר השם בפי ירמיהו, כמו שאמרת, עד רצת הארץ את שבתותיה, כל ימי השמה, שבת למלא 70 שנה, ובשנת אחת לחורש מלך פרס, לכלות דבר השם בפי ירמיהו, הרי שמתרוח כורש מלך פרס ועבר כל וכולי, ומי שרוצה יעלה. מי שרוצה יעלה, זה ממש מקביל לנו לסיום של מלאכים ב' שהוא הועלה מהכלא שלו. לסיום מלאכים ב' יהויכין הועלה מהכלא שלו ושנו את בגדיו ונתנו לו ארוחה. וצאצא של יהויכין, נכדו, הוא זרובבל, שיהיה בראש הנענים לקריאה של כורש ויעלה. כלומר, דברי הימים ב' ממש מקביל לנו למלאכים ב' מבחינת התוכן. והסיום הוא סיום, הסיום האופטימי. כלומר, בשניהם הפרק האחרון הוא פרק החורבן, אבל הפסוקים האחרונים הם התקומה מהחורבן, שזה הצהרת קורש, שזה הסיפור המפורש בדברי הימים ב', אבל יויכין שואלה מכלאו, זה בעצם ממנו יהיה זה שהצאצא שיענה להצהרת קורש. כן.
למה דברי הימים לא מסתיים באמת בעזרא ובנחמיה?
כי עזרא כתב גם את עזרא ונחמיה. אז הוא כתב את דברי הימים זה עד עזרא, ובעצם מבחינת התנ"ך יש לנו את עזרא ונחמיה דברי הימים. כי דברי הימים שוב חוזר כאילו לאדם הראשון, חוזר לתחילת בראשית. אבל מבחינת הכרונולוגיה, אז ראוי כאילו אחרי שמסיימים לקרוא את דברי הימים, ללמוד את עזרא ונחמיה. כן. זה הסדר, כן. טוב, עכשיו, אז המגמה, נחזור למגמה של עזרא. אז המגמה שלו היא מאוד ברורה, לומר, אנחנו הממשיכים. לכן הוא התמקד עכשיו מדברי הימים א', פרק י' א', הוא התמקד במלכות דוד, ולכן אפשר את הפרקים האלה מי' א' ועד פרק כף א', זה 10 פרקים, בעצם ממש אפשר להקביל אותם, ללמוד אותם במקביל לספר שמואל, לשמואל ב', כן. עכשיו, איך מסתיים ספר שמואל ב', זה הסיפור האחרון בשמואל ב'. מה הסיפור האחרון של דוד לפני הסיפור שעכשיו הייתה לנו הפטרה, כן, על הצבא שלו, אבל...
קמת בית המקדש,
גורן
הרבנה
יבוסי. המפקד שערך דוד, שבעקבותיו היה עונש של המגפה, ואיך נעצרה המגפה? שמה קרה שם לפי מלאכי, לפי שמואל ב', בואו נפתח שם. המגפה היא קשה, ונופלים באותו יום 70,000 איש בישראל במגפה. ואז פסוק, בואו נראה סוף שמואל ב', פרק כף ד', פסוק ת' ז', וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה, וינחם השם אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה הרף ידיך, ומלאך השם היה עם גורן הארונה היבוסי. ואז נאמר לדוד, תקנה את הגורן, ובעצם הוא קונה את מקום המקדש, ובונה שם מזבח. ספר שמואל ב' מסתיים, פסוק האחרון, ויבן שם דוד מזבח להשם, והיה לעולות ושלמים, ויעתר השם לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל. אז זה סיום המגפה שקדם לה באמת קניית מקום המקדש והקמת המזבח. ואז מבחינת הסדר של התנ"ך, יש לנו תחילת ספר מלכים, שזה ימי דוד האחרונים. ימי דוד האחרונים, על פניו, אסור כך ללמוד, אבל אם לומדים רק פשט, אז נשמע קשה, ככה דוד נשמע מלך חלש ויחסו בבגדים ולא יחם לו, אז כן, ואז מביאים את אבישג השונמית, ואז יש את מרד אדוניה והמלכת שלמה, משיכתו בשילוח, ואחר כך הצוואה, מה קראנו לזה בהפטרה, הצוואה של דוד לשלמה לפני מותו, ומה הצוואה אומרת? לטפל ב... יואב בן צרויה, שמעי, וחסד עם בני ברזילי הגלעדי. אז הוא אומר, לא אומר לו מפרשות, תהרוג את יואב ואת שמעי, אבל בחוכמתך תדאג לזה שהם לא ימשיכו לחיות, כי זה יחבל במלכותך. וזה נשמע קצת קשה, ואז דוד, תחילת ספר מלכים, איך מספר לנו מותו של דוד. איזה פרק? פרק ב' פסוק י', גם כאילו קצת לקוני ככה, ממש אי אפשר ללמוד תנ"ך בלי חז"ל כמובן. אז פסוק י', כן, אחרי הצוואה שלו, ואתה אל תנקהו כי איש חכם אתה וכו'. וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד. והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, בירושלים מלך 33 שנים, קראנו את זה בהפטרה. כן. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו ותיקון מלכותו מאוד. ומכאן, ואז אדוניה שוב את זה, ואז מות אדוניה וכו'. וכשקוראים את הסיפור בדברי הימים, סיפור לכאורה אחר. בדברי הימים יש לנו את ה... כשמתחילים עם מלכות דוד, אז בואו נלך לדברי הימים א', נראה איך, איך המגמה של עזרא כאן מאוד בולטת. זה לא שעזרא רוצה לספר, אני אומר כאן משהו מאוד חשוב, זה לא שעזרא רוצה לספר סיפור אחר. התנ"ך לא מסתיר שום דבר, אלא עזרא יודע שאנחנו מכירים את, מכירים את ספר שמואל ומכירים את ספר מלכים, מכירים את הסיפור שמסופר שם. והוא רוצה עכשיו לתת לנו נקודת מבט נוספת שמשלימה. בעצם כשתקראו עכשיו מסודר, תלמדו דברי הימים, תראו שאי אפשר בעצם ללמוד ולהבין את ספר שמואל, שמואל ב', ואת ספר מלכים בכלל, בלי ללמוד את דברי הימים. כלומר, דברי הימים זה השלמה של, בעיקר של ספר מלכים. כן. אז איך זה מסופר בספר, בדברי הימים? יש לנו את בפרק י' את משיכתו של דוד, לא נתעכב על זה, ומשיכתו וגיבורה וכו'. נלך נדלג 10 פרקים ונלך לפרק כף א' בדברי הימים א'. פרק כף א' בדברי הימים א' הוא הפרק המקביל לפרק האחרון בספר שמואל ב'. זה הסיפור של המפקד והמגפה והגורן ארוונה היבוסי. בסדר? עכשיו, סתם, אני רוצה לומר לכם איך אנחנו יודעים את הגבולות. אני, כשאני לומדת את זה, אז אני קודם כל נעזרת בדעת מקרא, עוזר לי מאוד פשוט לומר איזה, מה מקביל למה. ואחר כך המלבים בפירושו לדברי הימים, כל פעם יאמר מה עזרא, הוא קורא לזה אפילו לא עזרא הוסיף, אלא איך עזרא פרש את, הוא קורא, איך עזרא פרש את הסיפור של ספר מלכים. כן. אז הוא בעצם עומד על התוספות שיש בדברי הימים על מלכים. אז פרק כף א' בדברי הימים א' מספר לנו את הסיפור ש דוד עושה את המפקד, ואז יש את ה... הוא בוחר בעונש של המגפה. ואז אני רוצה רגע להתייחס לפסוק ט"ז בפרק כף א', וישא דוד את עיניו וירא את מלאך השם. וכאן יש דיוק יותר חשוב, עומד בין הארץ ובין השמיים וחרבו שלופיו בידו נטויה לירושלים, ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם. זאת אומרת, כשהוא רואה את החרב על ירושלים, התגובה שלו היא קשה. ואז יש את העניין הזה של קניית, אני אומר דוד, אלא נתנה לי את מקום הגורן ונתנה מזבח וכו'. וסוף הפרק, פסוק למד, סוף פרק כף א', ולא יכול דוד ללכת לפניו לדרוש אלוקים, כי נבעט בפני חרב מלאך השם. ואומר דוד, זהו בית השם האלוקים וזה מזבח לעולה. אז יש לנו כאן, בדברי הימים יותר מדגיש את, את הבעתה של דוד, את ההזדעזעות של דוד, או הייתי אומרת את, את נפל האסימון. דוד הבין בסיפור הזה דוד בסיפור הזה של המלאך שרואה חרבו מכוונת לירושלים, מבין בעצם את המסר האלוקי, שכל המגפה הזאת באה על כך שבעצם הרעיון של בניית המקדש הוזנח. כלומר, העם הגיע לארץ, המפרשים מדברים על כך, העם הגיע לארץ ונחל אותה והתיישב בה, ואיכשהו הרמב"ן מדבר על זה, הרמב"ן מדבר על זה, מה אני לא ציינתי לה.
איך זה קשור למפקד?
המפקד אומר בעצם, חלילה, אבל כאילו כוחי ועוצם הדיבון, עשיתי, דוד אומר, עשיתי את כל המלחמות, עשיתי אותם לשם השם, ודאי, עשיתי את כל המלחמות, ועכשיו אני פוקד, ולא קיבלתי הוראה מהקדוש, פוקד לראות כמה חיילים יש, כמה צבא יש. כלומר, המרכז הכובד הוא עכשיו העניין הלאומי, הביטחוני, ההצלחה, החיילים, המלחמה, ואז יש לו איתות משמיים, רגע, הרמב"ן מדבר על זה, אני לא ציינתי לעצמי איפה, אבל אני יכולה אחר כך להגיד לעינת שתשנים לכם. אבל החרב ששלופה מעל ירושלים אומרת, רגע, שכחתם את המגמה, בשביל מה יצאנו ממצרים והלכנו לידר והגענו לארץ? בשביל לבנות את בית המקדש. כן, אבל העם, הרמב"ן מדבר שם על העם. איפה אנחנו עכשיו, איך אנחנו עכשיו חוזרים בעצם למגמה הרוחנית שבשבילה באנו לארץ. ולכן הוא אומר, אז עכשיו, וכך אפשר, אני את ההסבר הזה שמעתי מהרב קשתיאל, וזה מאוד מאוד יישב לי בליבי את כל הסיפור של אבישג והצוואה של דוד, שבראש ספר מלכים. אז דוד, הרב קשתיאל מסביר לאור זה עם הרמב"ן וכל איזה ארוך, אבל אני אגיד את זה מאוד בקיצור, ש... מה זה? והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו, ואז מביאים את אבישג. אלא הוא אומר, יש כאילו את מה שרואים חיצונית ואת המהלך הפנימי. חיצונית, עבדיו של המלך שלא מבינים, אומרים, טוב, זקן, רועד, אפשר, אבל איך? וזה קשה, מה? בבית המלך כאן, הנה כאן, חם לנו עם המזגן והכל טוב ויפה. בבית המלך אי אפשר למצוא אמצעי חימום, אלא הקור הזה, זה קור פנימי שתקף את דוד, איכשהו הצטנן מהעניין הזה של להשקיע את הכוחות, המשאבים בכינון הממלכה ובהצלחה במלחמות ובכיבושים, ועכשיו הוא הולך צעד אחורה כאילו, מצטנן מהעניין הזה של טיפול בענייני הממלכה, ועכשיו רוצה לרכז את הכוחות בסוף ימיו להכנות לבניין המקדש. אז ספר מלכים וספר דברי הימים מתארים, נכון, אז אי אפשר עם אותו.
לא, אמרתי, עדיין בפשט, אפשר לראות את המגמה של עזרה. עזרה משתמש עם אותה מטבע לשון, כמו אצל שאול שם, על הביוטים, שהוא נבעט, ושם איזה רוח הרעה שפקדה את שאול.
אבל כאן...
זה רוח של מלאך השם בגלל המקדש.
כן, אבל הוא נבעט, ואז הוא מצטנן מהעניין הזה של הממלכה, ועכשיו הוא מרכז את הכוחות במקדש. עכשיו... זה מאוד מעניין לראות שהצוואה שלו לשלמה במלכים ובדברי הימים שונות, שתי צוואות שונות לחלוטין ובעצם משלימות אחת את השנייה. במלכים זה הצוואה של לדאוג כאילו לחסל את המפריעים, שזה יואב וזה שמעי, ובעצם להכין את הממלכה, שלמה יהיה, שלום יהיה בימיו, תהיה לו ממלכה של שלום. אז לסלק את אלו שיואב הייתה לו תרומה גדולה מאוד מאוד בכל המלחמות, אבל הוא האיש בני צרויה, אנשים שהאצבע שלהם על ההדק קלה והם קשים, ועכשיו אנחנו עוברים לעידן חדש. דוד בכל המלחמות שלו הכשיר את הקרקע למלכות שלמה. כל המלחמות שהוא עשה, ושבגללם גם הוא לא זכה בעצמו לבנות את המקדש, אבל כל המלחמות האלה הייתה הכשרת הקרקע לשלמה לבנות את המקדש. ושלמה זה ימים של שלום, ולכן אנשים כמו יואב ושמעי לא יכולים עכשיו עוד להתקיים כשרוצים לכונן מלכות של שלום. אז לפי ספר מלכים, חלק התמונה שמתואר לנו בספר מלכים זה להכשיר את הקרקע, לסלק את המפריעים למלכות של השלום. והצוואה בדברי הימים היא ממש מפליאה, כי אתם תראו את זה יותר בסודר, אבל תראו את הצוואה שלו, תחילת פרק כ"ב בדברי הימים א', אחרי שהוא נבעט מפני מלאך השם, מה הוא אומר? ויאמר דוד, זהו בית השם אלוקים, וזה מזבח לעולה, ויאמר דוד, לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל, וימת חוצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלוקים, וברזל וכו'. יש לנו עכשיו כאן, נדמה לי, 9 פרקים, לא, 9, מכ"ב עד כ"ט. כל הפרקים מכ"ב עד כ"ט, זה ההכנות שהוא עושה, מכשיר את כל ההכנות הגשמיות לבניין המקדש. אז הוא מכין חומרים, אבנים וברזל וזהב וכסף לבניית המקדש. ממש, זה הצוואה שלו בימיו האחרונים לפי דברי הימים. גם הכנת חומרים, יותר מזה הוא מונה את הלוויים וממנה משמרות של כהונה ולוויה, וזה אתם רואים את הפרקים הבאים, ופוקד אותם ממש לפי הסדר שלהם. מכין את עבודת המקדש. אז כאילו, כמו שהילדים שואלים, אז מה הסיפור הנכון? כן, מה הצוואה שלו? מה באמת הצוואה שלו הייתה לשלמה בסוף? לסלק את המפריעים, או הכין לו את כל החומרים ואת כל המשמרות של הכהונה וכו'? שני הדברים. עכשיו, במלאכים יש לנו את הפוקוס על הצד הזה של הכשרת המקום, שם המלאכה תהיה נכונה בימי שלמה. ובדברי הימים יש לנו את כבר את ההכנות לבניין המקדש, וזה הנבטנותו הגדולה של דוד, שאומר מקבל את הגזרה האלוקית שהוא לא יכול לבנות את הבית, אבל בנו יבנה, אז הוא מכין לבנו את כל האמצעים לבנות את הבית. אז בעצם אי אפשר ללמוד את מלאכים בלי דברי הימים, כי הם משלימים אחד את השני. הייתה לו צוואה כפולה לשלמה, גם לסלק את המפריעים מבחינת הממלכה, וגם הכין לו לגמרי את כל החומרים והמשמרות וכולי לבניין הבית. וזה בעצם, הדוגמה הזו אומרת לנו למה דברי הימים שונה ממלאכים. דברי הימים שם את הפוקוס, הייתי אומרת מלאכים שם את הפוקוס, וגם זה יהיה לנו מאוד בולט, ו לפי הזמן אני רוצה לתת שתי דוגמאות לזה במלאכי יהודה, אבל במלאכים יהיה לנו בולט מאוד בכל דברי ימי המלאכים, הצד של הממלכה, הצד של הנהגת הממלכה, הצד המדיני, המלחמות שהמלאכים עושים, כל המהלכים הפוליטיים, זה באמת איך מכוננים ממלכה, זה יהיה מאוד מודגש בספר מלאכים. ובספר דברי הימים, כשהוא יעסוק אחר כך בכל מלכי יהודה, דרך אגב, לא אמרתי את זה, זה הכי חשוב, בכלל לא ידבר על מלכי ישראל. ספר מלכים, ראינו את פילוג הממלכה וכל העץ היפה הזה, כן? ויש לנו מלכי יהודה ומלכי ישראל, ויש פרקים שמשלבים מלך יהודה ומלך ישראל, וצריך ממש להחזיק ראש שם כדי בספר דברי הימים הוא יתרכז במלכי יהודה בלבד, כאשר מלכי ישראל שיוזכרו יהיו רק בהקשר הזה של אם הם התאמתו, שהיה אימות, שהיו גם כמה סיפורים קשים של מלחמת אחים, אז זה מוזכר גם מלך ישראל. אבל בכללי הוא בכלל לא מתייחס למלכות ישראל, רק למלכות יהודה, כי זו המגמה שלו, לומר לשבי ציון, אנחנו עכשיו חזרנו לכאן, אנשי יהודה, לבנות מחדש את המלכות. וכן, אנחנו עכשיו בונים את הבית השני, אז בניין בית, ואחר כך המגמה שלנו היא החזרת מלכות בית דוד. אז הוא התרכז במלכי יהודה בלבד. אז כשלומדים את דברי הימים, זה ממש ללמוד בהקבלה לפרקים שעוסקים במלכי יהודה בספר מלכים. אם אמרנו שמלכים, ספר מלכים מודגש תמיד בעיני כל מלך ומלך, הצד של הייתי אומרת המדיני, הפוליטי, הצבאי, אז בדברי הימים יהיה דגש על הקודש והמקדש, ועל הקשר של המלך אל הקודש, ועל הקשר של המלך אל הנביא. אז נשמע כאן שמות של כל מיני נביאים שלא שמענו בכלל את שמותיהם בספר מלכים. מכיוון, אני כבר אומר, מכיוון שבכלל הוא לא עוסק במלכי ישראל, אז בכלל לא נשמע את כל הסיפור של אליהו ואלישע, כי הם ניבאו לישראל. אז יהיו לנו נביאים נוספים שלא שמענו עליהם בספר מלכים, והרבה מאוד על הקשר שבין מלך ונביא. ושזה סוד ההצלחה, ודברים מפורשים מאוד שאומר עזרא על כשהמלך שמע לכל הנביא, יש כמה מלכים מלכי יהודה שההתחלה שלהם הייתה טובה, וברגע שהוא לא נשמע לנביא, אז זה הסתיים לא טוב. אז זה יאמר מפורש על ידי עזרא. זאת אומרת, הנושא הזה של שכר ועונש ממש יאמר בפירוש על ידי עזרא בדברי הימים. שכר ועונש ושמעות לנביא או לא. כי בעצם דברי הימים רוצה לומר לנו איך בונים מלכות. איך בונים מלכות? מלכות יכולה להיות מלכות תיקון רק שהיא כפופה לדבר השם. זה יהיה מאוד חזק. אז זה מבט כללי. עכשיו, בזמן שנותר, חשבתי לתת אולי שתי דוגמאות לשני מלכים ממלכי יהודה, שבמלכים מסופר לנו עליהם בצורה מאוד מצומצמת, ודברי הימים מרחיב, ומרחיב באמת עם ההיבט הזה של ההישמעות של המלך או אי ההישמעות של המלך לנביא, ומה קורה עם זה. אז אני אתן שתי דוגמאות, ואם יישאר עוד זמן, אז סתם רציתי איזה רק משהו אנקדוטה, שבאמת רק כשלומדים בעיון, אז אפשר, מגיעים לשם, אבל נראה, אם יהיה זמן, אם לא, אז אני רק אומר את זה, אני אציין רק מקורות, שיש דרשות חזל, בתחילת ספר דברי הימים, כשמנויים שמות האנשים, אז נאמר, אני אתן שתי דוגמאות, מבית, משבט יהודה, שמנים שמות של אנשים, ושמות אפילו קצת מוזרים. וחז"ל דורשים את השמות, ואפשר למצוא את הדרשות, מופיע בפירוש הרד"ק. אני אציין לכם את המקומות, אבל זה מאוד מעניין, הדרשות האלה. הן מופיעות גם בגמרא, אני אציין את זה, את הדוגמאות, אבל נראה אם יישאר זמן לזה, כי זה באמת לא כשלומדים פשט. אז אני חשבתי לתת שתי דוגמאות של שני מלכי יהודה, שדברי הימים מרחיב ומספר לנו סיפורים שבכלל לא מסופרים בספר מלכים. מבחינה זו מרתק ממש ללמוד דברי הימים, וממש מובלץ, אפילו אם אתם קוראות לעצמכן במהירות, אבל כדאי לראות תמיד את הפרק המקביל. כן. אז אחד, חשבתי על המלך יהושפט. יהושפט, אתם זוכרות אותו מספר? מלך צדיק. כשמה מספר לנו עליו?
תקופת אחאב.
או.
בתקופת אחאב.
או, ואפילו מתחתן עם בית אחאב, כן. אז הוא, יש לנו הסדר הוא רחבעם, אביה, עשה ויהושפט. אז קודם כל הוא מאוזכר במלכים א' פרק ת'ו, מלכים א' ת'ו פסוק כ"ד, שם רק מצוין, אז אפילו אל תפתחו אם הם רוצים לדעת את הפעל, אז מצוין רק שהוא מלך אחרי עשה. ואז יש לנו את הסיפור של בית עומרי, אחאב, אליהו, כרם נבות, כל הסיפור ש... רמז ממנו אפילו לא יהיה בדברי הימים, כי דברי הימים לא עוסק בישראל בכלל. ואז בפרק כף בית, מלכים א', פרק כף בית, בואו נפתח שם. רק רגע, פרק כף בית. מלכים א', פרק כף בית. כן. יש את יהושפט, מצוין לנו שהוא, בתחילה מצוין לנו שהוא רגע, אבל איפה נציין שהוא מתחתן עם אחאב? שנייה. זה לא כאן, רק רגע. כן, פרק, לא, פרק בפני כן. סליחה, פרק י' ח'. שנייה, רגע, אני ציינתי, אני עסקתי לעצמי. נכון, פרק י' ח'.
מה
העניין? נתן קצות הציון הזה שלה. לא. זה יכול להיות מלאכים ב', רק שנייה. איפה כתוב? אני עכשיו כתבתי לעצמי. נכון, זה מצוין במלכים ב' פרק ח' פסוק י' ח', מצוין שהוא התחתן עם בית אחאב. מלכים ב' פרק ח', נכון? פרק ח', כן.
פסוק ת'ו ויהיה כך בפסוק י' ח'.
כן, פסוק
י' ח', כן,
זהו, תראו, פרק ח' פסוק י'
ח'.
כי חוזרים כאן ליהושפט, כן? למרות, לפני כן, בשנת 5 ליהורה מלך אחאב, יהושפט מלך יהודה, מלך ביהודה, וילך בדרך מלך, סליחה, לא, זה עדיין יורם, אבל פסוק י' ח', כן, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, על מי זה? על יהורם הבן שלו. זהו, זהו. יהושפט מלך יהודה, שהיה בכללי מלך צדיק, השיא את יהורם הבן שלו לעתליה הבת של אחאב. עכשיו, מה הייתה המגמה שלו? הוא צדיק, אז מה הייתה המגמה שלו?
אחדות.
נכון. יהושפט הרגיש שהגיעה שעת כושר לאחד מחדש את מלכות ישראל ויהודה. אז הוא משיא את בנו לבת של אחאב. אממה, זה לא אחאב מלך רשע ואימא שלה ואשתו. מה? נורא והיום הכניסה את העבודה הזרה לארץ, כן? והבת שלהם היא עתליה. אז להשיא את הבן שלו לעתליה, הסוף לא היה טוב שלו. הסוף לא היה, אנחנו רק נסיים עוד מעט.
אני לא מיצה.
הסוף, כן, יש לנו עוד 5 דקות, כן. הסוף של הסיפור הזה לא היה טוב, הסוף של התליה לא היה טוב, אבל מבחינת מגמה, יש לו ליושפת הזה מגמה לאחד. וכנראה עוד לא הגיע הזמן. וזהו.
קצת נשמע אקטואלי.
כן, כן, הרבה דברים. לא בכל מחיר. כן, צריך להכשיר את הקרקע. עכשיו, מה שאני רוצה לומר כאן, שבדברי הימים, אז במלאכים, מה שמצוין לנו, שהוא היה בכלל צדיק, והוא הלך בדרך עשה אביו, ואחר כך ראינו שמצוין שהוא התחתן עם, מצוין שהוא התחתן עם בית אחאב. ודברי הימים ב' מקדיש לו פרקים י' ז', י' ח', י' ט', כ'. 4 פרקים בדברי הימים ב' מוקדשים ליהושפט. אז בגלל שהזמן קצר אני אומר רק, אני אגיד שוב, לעומת האזכור הקצר מאוד, רק המלחמה הזו, דרך אגב, המלחמה חשוב, אתם בטח זוכות, שכשהוא יצא למלחמה יחד עם אחאב, קרא לו לצאת ללחם ברמות גלעד, זו המלחמה שאחאב נהרג בה. אבל הוא רוצה לשאול שם את הנביא אם לצאת למלחמה, ואז הוא מחופש וחושבים רוצים לפגוע בו, אבל זה בדברי הימים. בדברי הימים נאמר שרוצים לפגוע בו, מלך הרם רוצה לפגוע בו, אבל הוא קורא לשם, יהושפט קורא לשם, והשם מציל אותו, ובסוף כאילו במקרה מישהו ירה חץ ונהרג אחאב. זה הסיפור במלאכים. בדברי הימים יש את האריכות הגדולה, תיאור של מלך צדיק, גם יש תיאור ממש של יחסי חוץ שלו, תיאור של כל העם, עמי הארצות מסביב מעלים לו מנחה, זה ממש תיאורים שמזכירים לנו את ימי שלמה. הוא גם מרחיב את הממלכה, וגם מחזק את הממלכה, וגם מלכים מהאומות סביב מעלים לו מנחה. אז לא סתם הוא חש שאולי הגיעה השעה לאחד, ולכן הוא רוצה להשיא את בנו יהורם לבת אחאב, כי הוא מרגיש שאנחנו כמו בימי שלמה, כמו ששלמה חשב שכבר הגיע. דברי ימים ב' זה פרקים י' ז' עד כ'. עכשיו, מה שיש בדברי ימים בהמשך ולא מופיע בכלל במלאכים, וזה חשוב לי לומר, זה לא, המלחמה הזאת מופיעה כאן וכאן, בסדר. אלא שמתואר ש קודם כל שהנביא בא אליו ומוכיח אותו על כך שהוא התחתן עם בית אחאב, וחנניה רואה, אז אני אומרת את זה בעל פה כי הזמן קצר, והוא מקבל את התוכחה של הנביא. זה מלך צדיק שנשמע לנביא, מקבל את התוכחה, ומה שהוא עושה אחרי התוכחה של הנביא, הוא אומר איך מחזקים רוחנית את ממלכת יהודה. ואז לכן שמו יהושפט, גם שם השם בשם שלו, וגם הוא מקים מערכת משפט שממש מזכירה לנו את התיאור של פרשת שופטים ושל בית הדין הגדול בירושלים. מקים מערכת משפט וממש ביטויים כמו בספר דברים, פרשת שופטים, של כן, הדבר הקשה שיהיה קשה לשופטים בכל עיר יעלו לבית הדין הגדול בירושלים, והוא הקים מערכת משפט בכל עיר ועיר ובית דין גדול בירושלים, ולכן הוא יהושפט. עכשיו, כל הסיפור הזה של מערכת המשפט שהוא הקים ומודגש, עזרא מדגיש, זה משפט על פי התורה, ובימיו שופטים על פי התורה, והוא יסיר את הבמות. כלומר, הצדקות שלו מוארת הרבה יותר בדברי הימים, ובעיקר שהעליית מדרגה הזאת בהנהגה שלו הרוחנית סתם הייתה בעקבות זה שהוא נשמע לנביא. הוא קיבל את התוכחה של הנביא שבכלל לא מוזכר בספר מלאכים, הדבר הנביא אליו, והוא מקבל את התוכחה, הוא מקים מערכת משפט, מבחינה זו הוא מלך ממש חשוב מאוד, מלכי יהודה, ו בימיו היה משפט על פי התורה לגמרי בכל יהודה. אז זה תוספת לדברי הימים, וזה ממש מגמה של עזרא לומר מלכי יהודה הם מלכים צדיקים. טוב, רציתי, אולי אני רק אומר דוגמה נוספת שאני רק אציין אותה, דוגמה נוספת, המלך עוזיה. מלך עוזיה ש מה?
לא, אמרתי לקחת שני צדיקים.
לקחתי צדיקים, אבל צדיקים ש עכשיו דווקא בדברי הימים יודגש דווקא סיפור שהוא כאילו מראה חטא שלו של עוזיה. אז עוזיה היה מלך שחיזק מאוד ממלכה, ומלכה מלחמות וחיזק ממלכה, ובדברי הימים...
עוזיה.
עוזיה, כן, זה...
ואיבן
עוזיהו. זהו, אז ואיבן עוזיהו מופיע בדברי הימים. זה פסוק שאין אותו במלכים, ואיבן עוזיהו נגדלים בירושלים, זה בדברי הימים. אנחנו מכירים את זה בגלל השיר. כן, אבל עוזיה, בספר מלכים יש עליו רק שבעה פסוקים, במלכים ב' פרק ט' ו'. והצרעת... הנושא של הצרעת רק נאמר במלכים שהוא עשה ישר בעיני השם עד שהוא ניגף בצרעת, והוא ניגף בצרעת עד יום מותו ויותם בנו מולך תחתיו. אבל בדברי הימים פרק ב' פרק כ"ה יש הרחבה מאוד גדולה, קודם כל הרחבה על כל מפעלי הבנייה שלו וההצלחה הגדולה שלו, חיזק מאוד את הממלכה, ובעקבות זה גבה ליבו, הוא נכנס למקדש, רצה להכיר תורת במקדש. זה לא מופיע בכלל במלכים. אז דווקא, בדברי מים ב' פרק כ"ו. כן, אז אין לנו זמן להעיין, אז אנחנו אומרת, הציון של המקום. והוא נכנס להכיר תורת, ואז כל הכהנים נוגפים בו, ונוזפים בו, כי הוא כבר מחזיק את המחתה להכיר תורת, ולא... אתה לא משבט לוי, אתה לא כהן, אתה לא יכול להכיר תורת. גבה ליבו, הוא אומר, אם אני מלך שכל כך מצליח ומחזק את הממלכה, אז אני רוצה גם להכתיר כתורת. המפרשים חלוקים, יש שאומרים, הוא רצה להודות להשם, רצה להכתיר כתורת, מין כזה נדב ואביו כזה. אבל דורשים גם לגנאי שיש הפרדה, יש מלכות ויש כהונה. וזה גם שהנביא בא ומוכיח אותו, סליחה, ואז הם מוכיחים אותו, ואז איך הוא בהתחלה זועף, והוא מושיט את המחתה לכתיר תורת, ואז הצרעת זורחת במצחו, ואז אומרים, תוציאו אותו מיד, כי זה טומאה, הצרעת, תוציאו אותו מיד, ונקודה לזכותו, שהוא לא מתנגד, אלא הוא אומר, הוא יוצא, מקבל את זה, ויוצא ויושב בבית החופשית, זה בית למצורעים עד סוף ימיו, ויותם בנו מנהל את הממלכה עד מותו.
שאלת המיליון דולר.
כן, הוא זוכה לבין הוא זוכה למלך יהודה הצדיק ביותר, יותם שלא היה בו שום פגם, אבל אולי בזכות זה שהוא מקבל את הדין ויוצא מהמקדש, הוא לא מתנגד. אבל זה סיפור שמופיע בדברי ימים ולא מופיע במלכים. ולכאורה, אם אמרנו שדברי עזרא מטרתו להאדיר את מלכי יהודה, אז כאילו אל תספר את הסיפור הזה של החטא שלו. לא, רוצה לומר שמלך לא ממושמע, שמלך עובר את הגבול, שמלך כשמלך אומר, רגע, אני אהיה גם כהן, אז חבל, אז זה פוגם, והוא מצורע צוף ימיו, צרעת, זה על גבהות הלב. כן. אז עזרא מאוד מדגיש את הנושא של ההישמעות להשם או לא, ושכר ועונש מיידי. טוב, נעצור כאן, שיהיה לכם בהצלחה רבה.
מה
הייתה
השאלה? שאלת המיליון אמרת.
שאלת המיליון, איך לא גבה הלב?
שרים הרבה השם לא גבה לבי. אנחנו
תולעים ולא איש. כל הזמן משתדלים להצמד לדבר השם, כן. טוב, אז מבט ככה, שתלכו עם זה בעזרת השם.
אני חושבת שיש כאן הרבה יותר, כשאני חושבת שמגמה של עזרה, אחרי מילוק המלכה, מה שקרה, להחזיר את העם מרוכז בישראל, ודווקא לזה מלכות יהודה. לכן זה בולט מאוד.
כן, אבל הוא עכשיו מרוכז ביהודה, כי עכשיו ישראל עוד לא יכולים לחזור.
הוא גם לא רוצה, אני
חושבת, לבצל. כן, כן. בסוף יהיה מלך אחד.
תודה רבה, תודה רבה. שנזכה לסיים איתך ולהתחיל איתך עוד חזור ושנו.
בעזרת השם, כן.
בעזרת השם.
טובה שנתתי מבט.
כן, תודה רבה.
זה לי חשק לכל הימים.
זהו, זהו, כי בדברים על פניו נראה שמות, ולא, זה ספר חשוב מאוד מאוד. אי אפשר ללמוד את התנ"ך בלעדיו. אי אפשר להביא נביאים בלעדיו.
יש לו מגמה.
על מה את מדברת? על דברי הימים.
דברי הימים.
ספר חשוב מאוד, הוא ממש מאיר בעצם את שמואל ומנחם. טוב, תודה לכם.
שיהיה בהצלחה, תמיד שיהיה נהיה להצלחות האלה, כולן מלאות.
טוב כזה שקשר בין כולם, ברצון לבנות ולבנות ולבנות.
אמן, אמן.
אמן, אמן.